שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף דלת במסכת זבחים. נתחיל בכף ג' עמוד ב' בשליש התחתון ונלמד עד כף ה' עמוד א' במשנה. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום זה הדף האחרון שמבאר את המשנה בתחילת הפרק, ולכן נראה את שלושת המקרים האחרונים של הפסולים השונים של עבודת הכהן במקדש. שלושת הפסולים שנדבר עליהם זה כשכהן ישב כשהוא עבד, או כשהוא עמד על משהו כשהוא עבד, או שהוא עבד ביד שמאל. אז הפסול הראשון זה פסול יושב, והנושא בגמרא זה להביא מקור לפסול הזה. אז הגמרא מביאה מקור שרב נחמן מביא, ואז ברייתא שמביאה לכאורה את אותו מקור ועוד פסוק. יש כאן שתי שיטות ברש"י ותוספות איך להבין את זה. לפי שיטה אחת, הגמרא מביאה בעצם מקור אחד, לא שני מקורות. לפי שיטה אחרת, וכך נסביר כאן, הגמרא מביאה שני מקורות נפרדים, אחד של רב נחמן ואחד של הברייתא. עכשיו, לפי שני המקורות, לומדים מפסוק בדברים י"ח, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם השם וכו'. אז לפי כולם ברור בפסוק הזה שהכהנים צריכים לעמוד, אבל מאיפה לומדים שאם הם לא עמדו, שזה גם מעכב ופוסל את העבודה? אז כאן כאמור יש שתי דעות, רב נחמן והברייתא, ונתחיל דווקא בדעה השנייה, כלומר בברייתא. לפי הברייתא לומדים את זה שזה פוסל מהכפילות, כי כאן בפסוק כתוב לעמוד, ושני פסוקים אחרי זה כתוב עוד פעם, הפעם לגבי הלווים, אבל זה כולל גם את הכהנים העומדים שם לפני השם. אז מזה שכתוב פעמיים עמידה, לומדים שזה לא סתם מצווה, אלא זה גם מעכב. זה המקור בברייתא. לעומת זאת, רב נחמן לא נצרח לפסוק השני, אלא מספיק לו הפסוק הראשון של כי בו בחר השם וכולי לעמוד לשרת. ואיך הוא לומד שזה פוסל? הוא אומר, מתי השם בחר בהם להיות כהנים? רק שהם עומדים ומשרתים. אבל אם הם יושבים ועובדים, אז הם לא נחשבים כהנים, וממילא ברור שעבודה פסולה. זה המקור של רב נחמן, כלומר כהן שיושב נחשב כזר, וממילא עבודה פסולה. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, אם אתה אומר שהוא נחשב כזר, הרי זר שעבד חייב מיטה, אז אולי גם תאמר שהוא חייב מיטה. עונה הגמרא, ואנחנו מסבירים את זה עכשיו לפי תוספות, שיש עוד שניים או שלושה פסולים שגם בהם עבודה פסולה בגלל שהוא נחשב כמו זר. הפסולים הם מחוסר בגדים, כהן שהוא לא רחוץ וכהן שהוא שתוי יין. עכשיו לכאורה, כיוון שגם בפסולים האלו הוא נחשב כזר, אז לא היה צריך להיות כתוב שהוא חייב מיטה, כי הרי זר חייב מיטה. ממילא, כיוון שהתורה בכל זאת כן כתבה באותם פסולים שהוא חייב מיטה, אנחנו יכולים ללמוד שדווקא באותם פסולים שהוא נחשב בהם כזר הוא חייב מיטה, אבל בפסולים אחרים, אפילו שנאמר שזה נחשב כאילו שהוא זר, בכל זאת הוא לא יהיה חייב מיטה, וזה בנוי על הכלל של שני כתובים או שלושה כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. עכשיו כאמור זה רק שיטה אחת, יש כמה קושיות על זה בראשונים, אבל לא נוכל להיכנס לזה כאן. עד כאן הסוגיה הראשונה של פסול יושב, אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, שזו בשורה השלישית בעמוד א' של עומד על גבי משהו. בסוגיה הזאת נראה ארבעה נושאים. הנושא הראשון, כמו מקודם, זה מה המקור לפסול הזה. אז הגמרא מביאה ברייתא של רבי ישמעאל, שהוא לומד את זה מהכלים המקודשים. מה זה הכלים המקודשים? לפי רש"י הכוונה היא לכלי השרת, לפי תוספות הכוונה היא לבגדים. בכל אופן אומר רבי ישמעאל, כמו שהכלים הם קדושים, וגם הרצפה קדושה, יש בכל אופן רבי ישמעאל מקשר בין הרצפה של המקדש לבין הכלים, כלומר כמו שהם קדושים גם הרצפה קדושה, יש גורסים כמו שהם מקדשים את מה שבתוכם גם הרצפה מקדשת את מה שעליה, בכל אופן יש קשר בין שני הדברים האלו, וממילא כמו שבכלים אי אפשר שתהיה חציצה, גם בין הכהן לרצפה אסור שתהיה חציצה. עד כאן הנושא הראשון שזה המקור. הנושא השני זה הדוגמאות שהמשנה הביאה. כשהמשנה אמרה שיש פסול כשהוא עומד על גבי משהו, היא הביאה שלוש דוגמאות. דוגמה אחת זה שהוא עומד על גבי כלי, דוגמה שנייה על גבי בהמה, ודוגמה שלישית על גבי אדם. ועכשיו הגמרא מסבירה מה הצריכות, למה צריך להגיד את כל שלושת הדוגמאות. אז אומרת הגמרא שזה בנוי בצורה שלא זו אף זו, כלומר כל דוגמה מחדשת משהו על פני הדוגמה הקודמת. עכשיו ההדרגה של החידושים בנויה על הכלל של מין במינו אינו חוצץ, כלומר ככל שהדבר שחוצץ יותר קשור לדברים שמפניהם הוא חוצץ, זה סיבה לומר שהוא לא יחצוץ. ממילא אם הוא עומד על גבי כלים, זה ברור שזה חוצץ, כי אין לזה שום קשר לא לכהן שמקריב ולא לבהמה שהוא מקריב אותה. אבל אם הוא עומד על גבי בהמה, זה כבר יותר קשור, כי זה קשור לקורבן שגם הוא בהמה. ממילא יש כאן יותר חידוש שאפילו כאן זה חוצץ. ואם הוא עומד על גבי אדם, זה עוד יותר חידוש, כי זה כבר ממש מאותו מין של הכהן, ובכל זאת אפילו כאן זה חוצץ. אז זה החידוש של המקרא בבהמה ובאדם, שאפילו בהם זה חוצץ. עכשיו, למה באמת זה חוצץ? הרי לכאורה זה מין במינו. מסבירים התוספות על פי עיקרון מאוד חשוב בדיני חציצה, יש דברים שאומנם הם לא נחשבים חציצה, אבל מצד שני גם אי אפשר לומר ששני הדברים צמודים. כלומר, יכולת שכשכהן עומד על גבי אדם, זה לא נחשב שהאדם הזה חוצץ בין הכהן לבין הרצפה, אבל מצד שני זה גם לא נחשב שהכהן עומד על הרצפה, וכאן יש דרישה שהוא יעמוד ישירות על הרצפה. אז זה היה הנושא של הצריכותה בסוגיה של פסול שלומד על גבי משהו. הנושא השלישי זה מה קורה אם רק רגל אחת היא על משהו ורגל שנייה היא על העזרה. אז אומר רבי אליעזר שעקרונית זה כן פוסל, אבל זה דווקא אם הוא באמת תלוי גם באותו דבר שיש לו רגל אחת עליו. איך בודקים את זה? אם נזיז את אותו דבר ואדם ייפול, זה מראה שהוא תלוי גם בזה, ואז זה פוסל. אם נזיז והוא לא ייפול, זה מראה שהוא סתם שם שם את הרגל ולא ממש עומד על זה, אז זה לא פוסל. זה היה הנושא השלישי, נושא של רגל אחת, והנושא הרביעי בסוגיה. זה היה הנושא השלישי, רגל אחת. הנושא הרביעי והאחרון בסוגיה של עומד על גבי משהו, זה שאלה שהגמרה שואלת בערך בשליש העליון של עמוד א'. עכשיו, לשאלה הזאת יש שתי גרסאות. לפי גרסה אחת היא קשורה לנושא שלנו, לפי גרסה שנייה היא לא קשורה. הגרסה הראשונה של השאלה זה מה קורה אם הוא עומד על אבן של העזרה, אבל האבן התנתקה מהמקום והיא ככה מדולדלת. אז אם זאת אבן שהיא כבר לא טובה ולא מתכוונים לחבר אותה עוד פעם, אלא להביא משהו אחר במקומה, אז ברור שהיא חוצצת. אבל מה קורה אם כן מתכוונים לחבר אותה? האם אז היא חוצצת או לא? זאת הגרסה הראשונה לשאלה שקשורה לנושא שלנו של חציצה, ולזה אין תשובה. הגרסה השנייה, כאמור, בכלל לא קשורה לנושא של חציצה, וגם בגרסה הזאת יש פיצול לשתי אפשרויות. לפי הגרסה הזאת, מדובר פה באבן שלגמרי התנתקה מהמקום והיא כבר לא שם, ומדובר שהכהן עומד בגומה איפה שהאבן פעם הייתה. עכשיו כאן כאמור יש שתי הצעות למה השאלה. ההצעה הראשונה היא האם יש קדושה לקרקע שמתחת לרצפה של העזרה, כלומר לחול שמתחת לאבנים. ההצעה הראשונה היא שהשאלה היא האם יש קדושה גם לחול שמתחת לאבנים, כלומר למקום שבו הוא עומד עכשיו. אם יש קדושה אז עבודה כשרה, אם אין קדושה אז עבודה פסולה. אבל את זה דוחה הגמרא, אם זאת השאלה, אז למה הגמרא שואלת דווקא על אבן אחת שהתנתקה? היא יכולה לשאול מה קורה עם כל האבנים בעזרה מתנתקות. לכן הגמרא מביאה הצעה שנייה, והיא אומרת שבאמת ברור שיש קדושה גם מתחת לאבנים, ואם כל האבנים של העזרה התנתקו והוא יעמוד על החול שמתחת, אין בזה שום בעיה וזה נחשב עבודה. השאלה של הגמרא היא מה קורה אם רק אבן אחת מתנתקת והוא עומד בתוך הגומה של אותה אבן, האם הדבר הזה נחשב דרך שירות, כלומר כתוב שהוא צריך לעמוד לשרת ושרת בשם השם, כלומר כן צריך לשרת כמו שנוהגים לשרת, והשאלה היא אם כשהוא עומד בגומה באמצע רצפה זה נחשב דרך שירות או לא, ובזה הגמרא נשארת בתיקו. ובזה סיימנו את ארבעת הנושאים של הסוגיה השנייה של פסול יושב. הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לסוגיה השלישית, וזה הנושא של יד שמאל. לגבי האם עבודה ביד שמאל פוסלת את העבודה, המשנה מביאה מחלוקת לגבי קבלת אדם. בגמרא נדבר גם על עבודות נוספות ועל חלוקה בין קורבנות. לכן לפני שנתחיל, קודם נזכור את ששת הדברים שעליהם נדבר ואז נתחיל. אז אלה ששת הדברים שעליהם נדבר בסוגיה. לגבי חטאת נדבר על קבלת אדם ונתינת אדם על המזבח, זה שני דברים. לגבי שאר הקורבנות נשים את כולם ביחד קבלה, הולכה וזריקה. הולכת האיברים למזבח, עד כאן לגבי הקורבנות הרגילים. ואז במנחה יש לנו תקמיצה ונתינת הקמיצה על הכלי שרת. סך הכל נדבר על שישה דברים. נחזור עליהם שוב: בחטאת קבלה ונתינה, בשאר הקורבנות כדבר אחד קבלה, הולכה וזריקה, ובנפרד הולכת האיברים למזבח, ובמנחה קמיצה ונתינת הקמיצה לכלי שרת. המטרה שלנו לאורך הסוגיה זה להבין מה הדין בכל המקרים שציינו עכשיו ומה המקור לדין, כשברוב המקרים נראה שיש מחלוקת בין רבנן לבין רבי שמעון. כדאי מאוד לשמוע את השיעור באתר, שם אפשר לעקוב אחרי השיעור תוך כדי הסתכלות בטבלה שמסכמת את כל המקרים והשיטות. עכשיו, לפני שנתחיל את המקורות, נציין שבפסוקים של הקורבנות אין שום מקום שמוזכר ימין. ממילא אנחנו צריכים איזשהו מקור חיצוני לעולם הקורבנות שבו מוזכר ימין, וממנו נלמד גם לקורבנות. המקור הזה זה מהפסוקים של מצורע, ששם מוזכר פעמיים את הצורך בימין. פסוק אחד כתוב: ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן וכולי, ועל בוען ידו הימנית. פסוק שני: וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית וכולי. אז יש כאן את הביטוי יד ימין ואצבע ימנית, ונשים לב שבשני הפסוקים גם מוזכר כהן. עכשיו, מכאן נוכל ללמוד בגזרה שווה למקומות נוספים שגם בהם מוזכר יד או אצבע, אולי גם כהן כמו שעוד מעט נראה, שגם שם זה דווקא ביד ימין. אז זה המקור הבסיסי לכל מה שנראה היום, ועכשיו נתחיל ונראה את ששת המקורות לששת המקרים אחד אחד. אז המשנה כאמור מדברת רק על הקבלה, והיא אומרת שיש מחלוקת בין תנקמה לרבי שמעון, לפי תנקמה צריך ימין ולפי רבי שמעון לא צריך ימין. סביב מה המחלוקת? הגמרא מביאה פסוק בקורבן חטאת. כתוב: ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה. אז יש לנו כאן ולקח באצבעו ונתן. ולקח דורשים שכוונה היא לקבלת אדם, אצבעו לומדים גזרה שווה ממצורה שזה אצבע של יד ימין, ונתן זה הנתינה למזבח שזה מקביל לזריקת אדם. עכשיו, תנקמה אומר שהמילה אצבעו, שזה כאמור ביד ימין, מתייחסת גם למה שכתוב לפניה וגם למה שכתוב אחריה, כלומר גם לבלקח הכהן, שזה קבלת אדם, וגם לנתינה על המזבח, אז מכאן מקור שגם קבלת אדם וגם נתינת אדם צריכים להיות ביד ימין. זה דעת תנקמה. עכשיו, רבי שמעון כאמור חולק, והוא אומר שקבלת אדם לא צריך לעשות ביד ימין. עכשיו, מזה שהוא חולק רק על קבלת אדם, כנראה שאת נתינת אדם הוא מסכים שהיא צריכה להיות בצד ימין. במה הוא חולק על רבנן מבחינת הלימוד? בעניין הזה יש שני כיוונים, כשלכל כיוון הכיוון יש שני שלבים, את הכיוון הראשון נדחה מיד. כיוון אחד זה שרבי שמעון בכלל לא מקבל את הגזרה שווה מהמילה אצבע, שזה צריך להיות בצד ימין. עכשיו בהתחלה הגמרא אומרת שהוא מקבל את זה אם כתוב יד, אבל הוא לא מקבל את זה כשכתוב אצבע, אבל הגמרא דוחה ואומרת שאין סיבה לחלק ביניהם, אז הגמרא אומרת בסדר, אז הוא לא מקבל את הגזרה שווה בשניהם, לא ביד ולא באצבע. זה הכיוון הראשון, אבל כאמור מיד הגמרא דוחה את הכיוון הזה, ויש שתי סיבות. סיבה אחת זה המשנה שלנו, כי הרי אמרנו שהוא חולק רק על הקבלה, אבל הוא מסכים שהנתינה כן צריכה להיות בצד ימין. אז אם הוא אומר שמאצבע לא לומדים בכלל שזה ימין, אז מה המקור שלו לנתינה בצד ימין? זו דחייה אחת. דחייה שנייה זה מברייתא שבה רבי שמעון אמר בפירוש שסתם אצבע וסתם יד זה ימין. ממילא ברור שדחינו את הכיוון הראשון, וגם רבי שמעון מסכים שאפשר ללמוד גזרה שווה מאצבע ויד שזה ימין. אז למה בכל זאת הוא חולק על תנא קמא? זה מביא אותנו לכיוון השני, שבאמת הוא מסכים לזה שאצבע זה יד ימין, אבל הוא אומר שבפסוק של חטאת אפשר ליישם את זה רק על הנתינה ולא על קבלת הדם. למה? אז בזה יש שני הסברים. הסבר אחד מציאותי והסבר אחד דרשני. הסבר המציאותי זה של רבא, הוא אומר הרי לא מקבלים את הדם באצבע, מקבלים את הדם בכלי, ואת הכלי מחזיקים בכל היד. אז מילא אם היה כתוב פה יד, אז הייתי אומר שזה מתייחס גם לקבלה. אבל כיוון שכתוב כאן אצבע, זה לא יכול להתייחס לקבלה, אלא רק לנתינת הדם, שאת זה באמת עושים באצבע. זה הסבר של רבא, אבל דוחה את זה רב סמה, ואומר שהרי מציאותית כן אפשר לקבל את הדם באצבע. איך עושים את זה? מחזיקים את הכלי עם האצבע, נניח שבכלי שזה ידית, והוא שם את האצבע בידית. לכן הבאי מביא הסבר נוסף, הוא אומר שרבי שמעון חולק על רבנן מבחינה דרשנית. רבנן אמרו שאפשר לדרוש את המילה אצבע גם על הקבלה שלפני וגם על הנתינה שאחרי, כלומר שמקרא נדרש גם לפניו וגם לאחריו. לעומת זאת רבי שמעון אומר שמקרא נדרש לאחריו ולא לפניו, כלומר שאת המילה אצבע דורשים רק על הנתינה אבל לא על מה שלפני, כלומר הקבלה. אז זה המקור של רבי שמעון שהנתינה כן צריכה ימין והקבלה לא צריכה ימין. אז בינתיים ראינו את המקורות לקבלת אדם ולנתינת אדם, וראינו את המחלוקת של רבי שמעון ורבנן בעניין הזה. בהקשר הזה הבאי מביא דעה נוספת, וזה הדעה של הבן של רבי שמעון, רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא חולק בעניין הזה גם על רבנן וגם על רבי שמעון, והוא אומר שמקרא נדרש דווקא לפניו. ממילא לדעתו בפסוק של חטאת, רק הלקיחה שהיא כתובה לפני האצבע היא צריכה להיות בצד ימין, אבל הנתינה לא צריכה להיות בצד ימין, זה בחטאת רגילה. ואגב, זה בפר חטאת של מאה מילואים, זה יצא הפוך, כי שם כתוב ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך. אז שם יש לקיחה, נתינה אצבע, כלומר האצבע כתובה בסוף, ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר שמקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו, כלומר זה מתייחס רק למה שצמוד אליו הנתינה ולא למה שלפני זה הלקיחה, ואז רק הנתינה צריכה ימין והלקיחה לא צריכה ימין. אז זה היה סוגריים לגבי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון. נחזור לנושא שלנו, עד כאן הלימודים לגבי חטאת. גם רבנן וגם רבי שמעון הבינו מהמילה אצבע שזה ביד ימין, אלא שרבנן אומרים שזה מתייחס גם אחורה וגם קדימה, כלומר גם לקבלה וגם לנתינה, ורבי שמעון אומר שזה רק קדימה, כלומר רק לנתינה ולא לקבלה. זה הביא אותנו בערך לרבע העליון של עמוד ב', בינתיים דיברנו על המקור והדין רק בקורבן חטאת, ועכשיו לכאורה מתבקשת השאלה מה הדין בשאר הקורבנות. עכשיו לכאורה בשאר הקורבנות אי אפשר לומר שיש דין של ימין, כי הרי איך למדנו ימין? מגזרה שווה למילה אצבע, ואצבע כתובה רק בחטאת, לא בשאר הקורבנות. אז איך נלמד גם לשאר הקורבנות? אז בשביל לענות על זה אנחנו צריכים לדון האם באמת הגזרה שווה זה רק מהמילה אצבע, כמו שאנחנו עד עכשיו, או שגם המילה כהן, שכמו שאמרנו מקודם, כתובה בשני הפסוקים של המצורע, וגם בפסוק שבנו מקודם של חטאת, אולי גם היא משתתפת בגזרה שווה, ואז אולי זה יפתח לנו את הפתח גם לשאר הקורבנות. אז זאת הייתה הקדמה לחלק השני של הדיון, וגם בחלק הזה נראה מחלוקת נוספת בין רבנן לרבי שמעון, ונתחיל בדעת רבנן. הגמרא מביאה שתי דעות מה רבי יוחנן סבר שצריך לפי רבנן בשביל לעשות את הגזרה שווה. הדעה הראשונה היא של רבא בר בר חנה, והוא אומר שבשביל לעשות גזרה שווה צריך שיהיה כתוב גם אצבע וגם כהן, אבל את זה הגמרא דוחה, כי יש משנה במנחות שאומרת שגם בקמיצה צריך ימין לפי רבנן, והרי בקמיצה כתוב רק כהונה ולא כתוב אצבע. לכן אומר רבא שבאמת לפי רבנן צריך או כהונה או קמיצה, כל אחד מהם בפני עצמו מספיק בשביל לעשות גזרה שווה שצריך ימין. עכשיו בעקבות שאלה של הבאי הגמרא מצמצמת את זה ואומרת שלא כל מקום שכתוב כהונה זה דווקא בימין, אלא זה דווקא בעבודות שהכפרה תלויה בהם. אבל בפעולה של הולכת האיברים למזבח, אפילו ששם כתוב והקריב הכהן את הכל וכולי, בכל זאת שם לא צריך להוליך בימין, כי שם לא מדובר בעבודה שמעכבת את הכפרה. אז עד כאן דעת רבנן שאם כתוב באחת מארבע עבודות את המילה אצבע או כהונה, זה אומר שצריך בצד ימין. עכשיו הגמרא לא אומרת את זה כאן, אבל נעיר בסוגריים שמכאן נוכל ללמוד גם לשאר העבודות, כלומר זריקה, קבלה בקורבנות אחרים, שגם בהם כיוון שכתוב כהונה צריך לעשות אותם ביד ימין לפי רבנן. עד כאן דעת רבנן, זה מביא אותנו לרבע התחתון של עמוד ב'. עכשיו, מה דעת רבי שמעון? רבי שמעון כאמור אומר שבנתינת אדם של החטאת צריך ימין, כי כתוב אצבע ומקרא נדרש לאחריו, ואילו בקבלת אדם של החטאת ומין הסתם גם בשאר הקורבנות הוא לא דורש ימין. עכשיו, אם נאמר שגם לרבי שמעון מספיק שכתוב או אצבע או כהונה בשביל לומר שצריך ימין, אז זה קשה, כי הרי יש פסוק לגבי קבלה בשאר הקורבנות ששם כתוב כהנים והקריבו בני אהרון הכהנים. ואם כהנים מספיק בשביל להצריך ימין, אז למה רבי שמעון לא מצריך ימין בקבלה בשאר הקורבנות? ממילא ברור שלפי רבי שמעון לא מספיק שכתוב כהונה בשביל לדרוש שצריך ימין, אז מה כן כתוב? אז בהתחלה הגמרא אומרת שצריך את שניהם, גם כהן וגם אצבע. הבעיה עם זה זה שיש ברייתא שלפי רבי שמעון מספיק אצבע או יד ולא צריך גם כהונה. ממילא הצעה שנייה שהיא מתקבלת אומרת הגמרא שלפי רבי שמעון צריך שיהיה כתוב אצבע וכהונה בכלל לא משחק תפקיד. עכשיו, לפי זה נשאל על הפסוק שהרגע הזכרנו מקבלה בשאר הקורבנות, למה כתוב והקריבו בני אהרון הכהנים? הרי הכהנים לא בא ללמד שצריך ימין, אז למה צריך להיות כתוב הכהנים אם כבר כתוב בני אהרון? עונה הגמרא, זה בא ללמד שהם צריכים להיות בכהונם, כלומר שכשהם מקבלים את הדם, צריכים להיות בבגדי הכהונה. בכל אופן, עד כאן שיטת רבי שמעון, אז בינתיים יצא לנו שלפי רבנן צריך או כהונה או אצבע בשביל ללמד שצריך ימין, לפי רבי שמעון דווקא אצבע. ולפי זה, בקבלה וזריקה בשאר הקורבנות ששם לא כתוב אצבע אלא רק כהונה, אז רבנן יאמרו שצריך ימין, ורבי שמעון יאמר שלא צריך ימין. אז את זה שהוא חולק בקבלה אנחנו כבר יודעים מהמשנה שלנו, והבאי מוסיף שיש ברייתא שהוא גם חולק על זריקה בשאר הקורבנות שגם שם הוא אומר בפירוש שלא צריך ימין. אז בזה סגרנו את כל התורים שעוסקים בקורבנות הרגילים, קבלה בחטאת ונתינה בחטאת, וקבלה הולכה וזריקה בשאר הקורבנות. נזכיר שלגבי הולכת העברים למזבח, לפי כולם אפשר בשמאל, למרות שכתוב כהונה, כי שם זה לא עבודה שמעכבת את הכפרה. ומה שנשאר לנו עכשיו לסגור, זה הנושא של קורבן מנחה, כשבקורבן מנחה נדבר על שתי פעולות, הקמיצה והנתינה לכלי שרת. לגבי הקמיצה, כבר הזכרנו מקודם שיש משנה במנחות שאומרת שהקמיצה נעשית בימין, ולא ראינו שרבי שמעון חולק על זה, אז מה המקור לזה? אז רבנן אומרים שזה... לגבי הקמיצה, כבר הזכרנו מקודם שיש משנה במנחות שאומרת שגם הקמיצה של המנחה נעשית בימין, ובזה לא מצאנו שרבי שמעון חולק, ממילא צריך למצוא מקור לרבנן ורבי שמעון. אז לרבנן זה פשוט, כבר הזכרנו מקודם כי כתוב שם כהונה, ממילא צריך ימין. רבי שמעון לעומת זאת שכהונה לא מספיק לו, הוא לומד את זה מיקש שעשה רב יהודה בריידא רבי חייא, שכתוב לגבי מנחה, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. כלומר, יש פה הקש בין מנחה לבין חטאת ואשם, והזכרנו כבר בדף י' א' שיש שתי דעות מה לומדים מהקש הזה, ואחת הדעות הייתה של רב יהודה בריידא רבי חייא, שאם הוא זורק את הקומץ של המנחה ישירות מהיד ולא מתוך כלי, אז כיוון שהוא עושה את זה כמו שעושים בחטאת, כי גם בחטאת מזים עם האצבע ולא על ידי הכלי, אז לומדים מהקש לחטאת שהוא צריך לעשות את זה כמו בחטאת ביד ימין. אז אמנם הלימוד הזה היה לגבי הכתרה של הקומץ, אבל מכאן נלמד שכל פעולה שעושים ביד בחטאת צריך לעשות אותה דווקא בצד ימין. אז לגבי הקמיצה ביד ימין אנחנו מסודרים, לרבנן זה מזה שכתוב כהונה, לרבי שמעון זה מהקש לחטאת. ועכשיו, מה לגבי הנתינה לתוך כלי שרת? אז לרבי שמעון אין בעיה, כי לדעתו או שבכלל לא צריך לתת לכלי שרת, ואם הוא כבר נותן אז אפשר ביד שמאל, כמו שלמדנו ביוד א', אבל לרבנן שצריך ימין מה המקור? אז מסבירה הגמרא שלומדים את זה מדרשה של רב ארי, כבר למדנו מקודם עם מצורה שגם כשכתוב יד, הכוונה היא ליד ימין, ובהכנסת הקומץ לכלי שרת כתוב, ויקרב את המנחה וימלא חפו ממנה, חפו זה כמו יד, אז דורשים גזרה שווה שגם כאן הכוונה היא ליד ימין. זה דעת רבנן. עכשיו לסיום, מה רבי שמעון ילמד מהגזרה שווה של כפו? הרי לדעתו לא צריך ימין כשנותנים לתוך כלי שרת. עונה הגמרא שלרבי שמעון גם זה בא ללמד על הקמיצה שהיא צריכה ימין, ולמה צריך שני מקורות? בשביל לחדש שגם במנחת חוטש, לכאורה היינו אומרים ששם צריך לבזות אותו ושזה לא יהיה בימין, גם שם, גם לפי רבי שמעון, צריך לקמוץ ביד ימין. ובזה סיימנו את כל ששת המקרים והגענו למשנה בקפה עמוד א', נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שלושה פסולים, פסול יושב, פסול עומד על גבי משהו ופסול של יד שמאל. לגבי פסול יושב ראינו שני מקורות, מניין שזה גם פוסל את העבודה, או מהכפלות בפסוק או מזה שהוא לא נחשב כהן כשהוא יושב. לגבי עומד על גבי משהו למדנו את זה מהכלים שגם שם אסור שתהיה חציצה. ראינו מה הצריכותה כשהוא עומד על כלים בהמה ואדם, שככל שזה דומה לו יש יותר חידוש. אמרנו שגם אם זה רק רגל אחת זה פוסל, אבל רק אם הוא ייפול אם יזיזו את מה שמתחת לרגל. ולסיום שאלנו על אבל מדולדלת בעזרה שמתכוונים לחבר אותה שוב, האם היא חוצצת או לא. בסוגיה השלישית ראינו את מחלוקת רבנן ורבי שמעון לגבי שישה מקרים, כשאפשר לסכם שיש להם שתי מחלוקות, מחלוקת אחת לגבי הפסוק של חטאת, האם מקרא נדרש רק לאחריו, כלומר לנתינה או גם לפניו ואז גם הקבלה צריכה ימין. מחלוקת שנייה שהיא משפיעה גם על שאר הקורבנות, זה אם מספיק שכתוב אצבע בשביל להצריך ימין או שצריך מחלוקת שנייה, שהיא משפיעה גם על שאר הקורבנות, זה שלפי רבנן מספיק שכתוב או אצבע או כהונה וצריך ימין, לפי רבי שמעון צריך שיהיה כתוב דווקא כהונה, לגבי הקמיצה הוא מודה, כי שם הוא לומד את זה מהיקש מחטאת כל טוב.